כיצד מתמודדים עם עבירת אלימות חמורה? לכאורה כולנו חיים במקום בטוח שכן העולם שייך לכולנו ואין אף אדם שנמצא מעל החוק או שעבורו החוק הוא רק המלצה. החוקים שקבענו באים להגן עלינו כחברה וגם כאנשים בודדים. אך מצד שני, כולנו יודעים לומר שלא תמיד ישנה הקפדה על העניין הזה. כלומר, כל אדם יכול להחליט בכל רגע נתון שהוא קם בבוקר, פועל בצורה אלימה או פוגע בכל אדם אחר בכל דרך אפשרית. משמעות הדברים היא שעלינו להסתובב עם תחושה בסיסית שאנחנו צריכים להן על עצמנו, אך גם אז זה עדיין לא מספיק. עובדה היא שבכל שנה בישראל מוגשות לא מעט תביעות בגין אלימות במשפחה ולכן, אם גם אתם נפגעתם, כדאי שתדעו שיש מה לעשות בנידון. אמנם חשוב לומר את האמת, שכן הרבה פעמים אפילו אם נגיש תביעה ואפילו אם נקבל סוג של פיצוי, זה לא באמת יעלים את הנזק שנגרם לנו. עם זאת, האפשרות השנייה, של להתעלם מהעניין ופשוט לשכוח ממנו תגרום לכך שהפוגע שלנו לא רק יצא ללא עונש, אלא הוא גם יוכל להמשיך ולפגוע באחרים. עבירות של אלימות חמורה מלוות את החברה הישראלית מאז שחר ההיסטוריה, ובהחלט ניתן לומר שבשנים האחרונות מוגשות יותר ויותר תביעות כאלה. לכן, לא כדאי שתדחו את העניין, כי אם גם אתם נפגעתם, יש מי שיוכל לעזור לכם. חשיבות השאלה, מי המתלונן? עוד לפני שנדבר על סוגים שונים של אלימות חמורה, חשוב לדעת שיש משמעות גם לשאלה מי מתלונן. כלומר, החוק מבדיל בין גבר בן 45 שמתלונן על אלימות מצד גורם כלשהו ובין ילדה בת 8 שמתלוננת על אלימות מצד קרוב משפחה כזה או אחר. בנוסף לכך, החוק גם מבדיל בין קשישים שמתלוננים ובין אנשים צעירים יותר ולכן השאלה מי המתלונן ומי האדם הנפגע חשובה כל כך. בבואנו לנסות להבין מה זה אומר שהחוק מבדיל בין מספר מתלוננים שונים. אנחנו רואים שחומרת העונש יכולה להשתנות בהתאם לאדם שפגעו בו ולא רק בהתאם לדרך שבה פגעו בו. משמעות הדברים היא שאם יוכח בפני בית המשפט שילדה בת 8 נאנסה על ידי אביה במשך כמה שבועות, העונש שיגזור עליו בית המשפט יכול להיות חמור יותר מאשר אם אותו מקרה היה קורה לשני אנשים שונים. כך קורה גם לגבי קשיש שקיבל מכות מאדם שהיה צריך, לכאורה, לטפל בו, שכן במקרה כזה בית המשפט יגזור לרוב עונש חמור יותר מאשר שני אנשים בני אותו גיל. חשוב להיות מודעים לנושא הזה, ואין ספק שיש לכך משקל רב מאוד בכל תביעה הקשורה לנושא כמו אלימות חמורה. כוונת הפוגע. הדבר הבא שישפיע על בית המשפט ועל הדרך שבה הוא ישפוט את הנעשה, זו שאלת הכוונה. כלומר, אחד מהדברים הכי חשובים בכל מה שקשור לאלימות חמורה זו השאלה מה הייתה כוונתו של הפוגע. האם הוא באמת עשה את מה שהוא עשה, בטעות, כפי שברוב המקרים ינסה הנתבע להוכיח? או שאולי מדובר על פגיעה בכוונה תחילה? הניסיון מוכיח שברוב המקרים של אלימות חמורה בסופו של דבר מי שפגע עשה זאת בכוונה תחילה, אך גם בתוך הקטגוריה הזאת יש לא מעט תתי קטגוריות. כלומר, עד כמה כוונת התחילה הייתה נוראית ואכזרית? וכמה רחוק חשב להגיע הפוגע עם התנהגותו האלימה? יש חשיבות אדירה לשאלת כוונת הפוגע וזו גם הסיבה שהרבה פעמים ההגנה תנסה לפנות לדרך של הוכחת, אי שפיות. היא שפיות רגעית. אם ננסה להבין את הסוגיה הזאת לעומק, אנחנו נראה שברגע שנוכל להוכיח שאדם מסוים נהג בצורה אלימה כל כך כלפי אדם אחר כיוון שהוא אינו שפוי, או כיוון שהוא לא היה שפוי באותו רגע מסיבה כזו או אחרת, הרי שנוכל להפחית את העונש שלו. מצד שני, כמובן שלא בכל במקרים שבהם ההגנה מנסה להציג כך את הלקוח שלה, היא אכן תצא עם מבוקשה שכן בסופו של דבר מי שישפוט לגבי כוונת הפוגע הוא רק בית המשפט עצמו. איזה עבירות של אלימות נחשבות לחמורות? כאשר מדברים על אלימות חמורה מדברים על סוגים שונים של עבירות, כאשר חלק מהן יכולות להיות קשורה לאלימות מינית, בין אם זה אונס. מעשה, מגונה או מעשה סדום וחלק מהן יכולות להיות קשורות לעבירות המתה. יש לשים לב לכך שגם בתוך עבירות המין וגם בתוך עבירות ההמתה, ישנה חלוקה ללא מעט תתי קטגוריות שונות, ולכן גם העונשים הניתנים על כל עבירה כזאת יכולים להיות שונים. לדוגמה, אם יוכיח כי אדם גרם מוות ברשלנות לאדם אחר בנסיבות כאלה ואחרות, העונש שהוא יקבל על כך יכול להגיע לשלוש שנות מאסר. לעומת זאת, אם יוכח בבית המשפט כי אדם הרג אדם אחר, העונש כאן יעמוד על עד 20 שנות מאסר, וזאת למרות שבשני המקרים הללו התוצאה זהה ואדם אחד למעשה הרג אדם אחר. מכאן אנחנו נלמדים שגם בכל התחום של עבירות אלימות חמורה יש משמעות אדירה לכוונה, לתכנון ורצונות שהיו לאדם שפגע באדם אחר. כמובן שמבחינת המשפט הישראלי העבירה החמורה ביותר שאדם יכול לבצע כלפי אדם אחר היא רצח, וכאן החוק קובע בצורה חד משמעית. אם יוכח שאכן מדובר על רצח העונש יהיה מאסר עולם. האם עבירות תקיפה נחשבות לעבירות של אלימות חמורה? בסוגיה הזאת, כמו בהרבה סוגיות אחרות, אין תשובה אחת נכונה. כלומר, זה מאוד תלוי בסוג התקיפה, וגם כאן יש משמעות לשאלת הכוונה. ישנם לא מעט סוגים של עבירות תקיפה, כמו לדוגמה, תקיפה סתם, אשר במקרה כזה אדם מפעיל כוח פיזי או חשמלי כלפי אדם אחר במטרה לתקוף אותו או פשוט לגרום לו סבל. במקרה כזה העונש יכול להגיע לעד שנת מאסר אחת. לעומת זאת, ישנו גם מקרה של תקיפה בנסיבות מחמירות, וכאן התקיפה היא כזו שאכן גרמה לנזק חמור לאדם המותקף. כפי שהזכרנו לעיל, הרבה פעמים בית המשפט ירצה לעצור ולהבין מי הנתקף, שכן היה לכך השפעה על התייחסותו של בית המשפט לכל הסוגיה. לכן, במקרה של תקיפה בנסיבות מחמירות אנחנו יכולים לראות שהשאלה את מי תקף התוקף תהיה מהותית ביותר. אם מדובר על חבלה שנגרמה לבן הזוג או לקטין, העונש יכול להגיע גם לשש שנות מאסר, אך אם מדובר על תקיפה כלפי אדם אחר העונש המקסימלי יעמוד על שלוש שנות מאסר. במסגרת אותן עבירות תקיפה נוספות שיכולות להיחשב כאלימות חמורה אנחנו רואים גם סוגים שונים של תקיפות כנגד שוטרים, איומים ואפילו שוד. כל מקרה כזה שיובא לבית המשפט יבחן ויבדק, ובהתאם לכל הנתונים תהיה החלטה איך לסווג אותו וכיצד להתמודד מולו. מה צריך לעשות אדם שהואשם בעבירת אלימות חמורה? אמנם זה נכון שיש מקרים רבים שבהם אנשים פוגעים אלה באלה, בין אם לכאורה נראה שיש להם סיבה ובין אם לא. מה שכן, אסור לשכוח שיש גם אין ספור מקרים שבהם צד אחד פשוט מעליל על הצד השני, ולכן עולה השאלה מה צריך לעשות אדם שהרגע האשימו אותו בעבירת אלימות חמורה. אין ספק שבין אם מדובר על אדם שאכן אדם ובין אם מדובר על אדם שפשוט העלילו עליו משהו, מכל סיבה שלא תהיה, התגובה הראשונית תהיה לחץ. אף אחד מאיתנו, האנשים הנורמטיביים שחיים את חייהם כרגיל, לא באמת רגיל לסיטואציה כזאת. אנחנו קמים, מתחילים את היום שלנו ואיש מאיתנו לא מצפה שבסיומו נהיה מואשמים בדבר נוראי שכזה. זה לא משנה אם מדובר על אישה שמאשימים אותה באלימות חמורה או על המקרה הנפוץ יותר שבו גבר מואשם בעבירה כזאת. מה שבטוח זה שהצעד הראשון צריך להיות פנייה לאורך דין. לכן, אם זה קרה גם לכם, כדאי שתפנו כמה שיותר מהר לאורך דין פלילי בישראל. מדוע חשוב כל כך לפנות לאורך דין כמה שיותר מהר? כפי שהזכרנו לעיל, רוב האנשים שביום בהיר אחד מאשימים אותם בעבירות אלימות חמורה, בין אם זה בצד ובין אם לא, עוד לא היו נתונים במצב הזה בעבר. משמעות הדברים היא שישנם כמה גורמים שפועלים כעת יחדיו, והם חוסר הוודאות, חוסר הניסיון והלחץ האינסופי. לכל אלה השוטרים שמזמנים אתכם לחקירה מודעים, ולכן זה גם טבעי שהם יעשו הכל כדי לנצל את החולשות האלה. משמעות הדברים היא שאתם צריכים לעצור לרגע את הטירוף שאליו נקלעתם ולשמוע את כל ההיגיון. כאן בדיוק נכנס תפקידו של עורך הדין, שכן איש מקצוע כזה יוכל, לפני הכל, לתת לכם עצות טובות של עשה ואל תעשה. העניין הוא שהשוטרים והחוקרים מצידם ירצו לדחוק אתכם לפינה ולנסות להוציא מכם הודעה כמה שיותר מהר. מצד שני, בין אם אתם אשמים ובין אם אתם לא אשמים, לא כדאי שתודו בשלב הזה בשום דבר, כי לפני הכל צריך לשמוע מה יש לאורך הדין שלכם להגיד. האם הוא יוכל לעזור לכם למצוא את הדרך להקטין את העונש הצפוי? או שאולי הוא יוכל לעזור בכל דרך אפשרית? המאפיין העיקרי של סיטואציה כזאת הוא חוסר הוודאות, ולכן יש חשיבות כל כך גדולה לפנייה לאיש מקצוע שידע לעזור לכם להבין איפה אתם עומדים ומה כדאי לכם לעשות. מה צריך לעשות הצד התובע? מצד שני, אם אתם נמצאים בצד שתובע בגין פגיעה מאלימות חמורה, הרי שגם אז אתם צריכים להבין שאתם לא נכנסים להליך שיכול להסתיים תוך יום יומיים. כלומר, יש כאן לא מעט עורכי דין שכנראה יהיו מעורבים בעניין, ובית המשפט עצמו עמוס באין ספור תביעות שמוגשות אליו. לכן אחד מהדברים הכי חשובים שאתם צריכים זה אורך רוח, כי עליהם להבין שתהליכים כאלה לא מסתיימים תמיד בקצב שהיינו רוצים. מצד שני, עליכם להרפות ידיים, כי כפי שהזכרנו לעיל, אין דבר חשוב יותר מאשר להגיש את התביעה שאתם רוצים. האדם שפגע בכם ותקף אתכם בעבירת אלימות חמורה צריך לתת את הדין ולשלם על מה שהוא עשה. אין ויכוח על כך שאם הפוגע הוא קרוב משפחה, הדברים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים ולא פשוטים להתמודדות. אך במיוחד במקרה כזה חשוב להגיב כמה שיותר מהר. ילד קטין שצריך לגור בבית שבו פוגעים בו, ולא משנה באיזו תדירות או מי התוקף, הוא קטין שנמצא בסכנה. הסכנה הזאת לא חייבת להיות סכנת חיים, כי זו יכולה להיות גם סכנה שפשוט גורמת לאי נוחות, לקשיי ריכוז או לכל תופעה אחרת. לכן חשוב כל כך להגיש תביעה כמה שיותר מהר, כי הזמן כאן לא משחק לטובתכם. להיות מוכנים לתהליך. מעבר לכך שעליכם להבין שכל תהליך של תביעה, בין אם זה בגין עבירות אלימות חמורה ובין אם זו כל תביעה אחרת, אינו קצר, אתם גם צריכים להכין את עצמכם לחשיפה. זו הרבה פעמים הנקודה שבה נתקפים נשברים וחושבים אפילו לעצור הכל ולא להגיש תביעה, ובמיוחד אם מדובר על אלימות הקשורה לעבירות מין מסוגים שונים. חשוב להבין, בית המשפט, על מנת שהוא יוכל להגיע למסקנות שלו ולהחליט איזה עונש להטיל על התוקף, צריך שיהיו בידיו כמה שיותר מסמכים ונתונים. במקרים של תקיפות כתוצאה מעבירות של אלימות חמורה, הרבה פעמים הנתקף קיבל טיפול רפואי אחרי מה שקרה. הטיפול הרפואי יכול לכלול גבס לטיפול בשבר או טיפולים הרבה יותר רציניים ומגוונים. מה שבטוח זה שלכל הטיפול הרפואי הזה יש תיעוד, ובדיוק את התיעוד הזה אתם צריכים להציג בפני בית המשפט. משמעות הדברים היא שעליכם לוותר על החיסיון הרפואי שלכם, ואין ספק שעבור אנשים רבים זו סוג של פלישה לפרטיות. מצד שני, אתם חייבים להבין שכך עובדים הדברים, וככל שתצליחו להוכיח שהפגיעה הייתה חמורה יותר, כך העונש הצפוי לתוקף שלכם גם יהיה גדול יותר. לכן חשוב לדעת שאתם יוצאים לסוג של מאבק כתוצאה מהפגיעה שסבלתם ממנה, ואין ספק שזה לא יהיה מאבק פשוט. מצד שני, אל תשכחו שבסופו של דבר בהחלט יכול להיות שכל הדרך הזאת תהיה שווה את ההשקעה, כי התוקף שלכם ימצא את עצמו במאסר לזמן מסוים. ההתמודדות הנפשית לכל אורך הדרך. בין אם אתם נמצאים בצד התוקף ובין אם אתם נמצאים בצד שהותקף, אין ספק שכאשר הדברים מגיעים לפתחו של בית המשפט, אתם מאבדים שליטה על הנעשה ונכנסים למעשה למסלול שאתם לא יודעים איך הוא יסתיים. לא אחת קורה שבתביעות כאלה יש תפוחות רבות אשר יכולות להשפיע על כל מהלך החיים שלנו. יש אנשים שהאשימו אותם בעבירות של אלימות חמורה על לא עוול בכפם, וכתוצאה מכך אנשים התרחקו מהם. הם התגרשו ואפילו עבדו את מקום עבודתם. וכל זה עוד לפני שבית המשפט אמר את דברו. מצד שני, האנשים התקפים שמגישים תביעות הרבה פעמים סובלים מדיכאונות ומתחושה נוראית שנכנסים להם לפרטיות. במילים אחרות, כל הסיטואציה של הגשת תביעה בגין אלימות חמורה אינה פשוטה, לאף אחד מהצדדים, ויכולות להיות להשלכות משמעותיות ביותר על רבדים שונים של החיים. לכן חשוב שתהיו מוכנים לכל אלה וחשוב מאוד שתיקחו את הזמן שלכם ותמצאו את הדרך שלכם להתמודד עם המצב. בחרו את עורך הדין הטוב ביותר שיוכל לעזור לכם. כדי שתוכלו להתמודד טוב יותר עם נושא כמו תביעות בגין אלימות חמורה, כדאי יהיה לבחור את עורך הדין הטוב ביותר שיוכל לעזור לכם. עורך דין מוביל הוא אדם שמגיע עם הרבה ניסיון בתחום הזה, כי אם יש משהו שיכול להשפיע על מהלך הדברים, זה הניסיון של עורך הדין. לכן כדאי שתבדקו אל מי אתם מתקשרים, כי בסופו של דבר מדובר על סוגיה שתשפיע בצורה מהותית על המשך החיים שלכם. זקוקים לעורך דין מקצועי? רוצים לדעת שבחרתם את הטוב ביותר? אם כך, התקשרו עוד היום אל משרד של עורך הדין הפלילי המוביל עבורכם. הוא ייתן לכם שירות מקצועי, לבבי וסובלני לכל אורך הדרך. אז למה לדחות את העניין?